טוב, אני שמח ואפילו נרגש משהו לפתוח את הדיון שלנו המשותף בגמרא. כאמור, כולם כבר יודעים, נעסוק באלול במסכת ראש השנה. מדרכו של שיעור פתיחה הוא ירחף טיפה מעל המקורות, זאת אומרת, אנחנו נעמול גם בתוך המקורות, אבל ננסה, אני אעשה מאמץ, ואני מקווה בעזרתכם להציג איזו תמונה רחבה שתפתח ככה את המחשבות על ראש השנה ועל על מסכת ראש השנה ועל הסוגיות שאנחנו הולכים להתעסק באופן רחב. אולי אפילו במובן מסוים בלי לתת דין וחשבון מלא עוד לכל מה שנגיד, כסוג של איזה פריסת רעיונות. ואני מזמין גם את כולם, כאמור, על אף המסגרת הרחבה, אנחנו רגילים, הייתי רגיל בשנה האחרונה לפחות לשיעורים במסגרות יותר מצומצמות שאפשרו יותר סוג של שיח פתוח, מבנה פחות פורמלי של שיעור. ואני מודה שזה קצת מביך אותי הסיטואציה הזאת של כאילו לעמוד פה אבל אז אני מזמין בכל זאת את כולם, על אף הפורום הרחב, לא להתאפק ולהביע את דעתם ועמדותיהם. אני אגיד רק שאני מעריך, שוב, טוב, לא נדבר על החורף, אבל החורף בפתח, וכל מי שיש לו מחשבות ורצונות ורעיונות לגבי לימוד הגמרא בחורף, מוזמן לחלוק אותן עם הציבור הרחב, ויפה שעה אחת קודם. והשיעורים, אז בעזרת השם, בזמן הזה יועברו לסירוגין, שיעור אחד שלי ושיעור שני של הרב אורי, בתקווה שנתווכח הרבה ושבעזרת השם יהיה מעניין. לפני שנתחיל, אולי אני אפתח ממקום טיפה אחר, שהוא קשור מאוד, אבל אני חושב לדיון כאילו שלנו בפועל, ולכן אני רוצה להביא אותו בכל זאת. למדנו פה בישיבה ראש השנה, מסכת ראש השנה, לפני, אני חושב, כ-5 שנים. זה היה אלול תשס"ז. והשאלה המרכזית פה שאלתי את עצמי בימים האחרונים, זה איך אני לא חוזר על מה שעשיתי פעם שעברה. שזו שאלה מאוד מאתגרת למי של... ודאי אחרי שלמדת מסכת ולימדת אותה, אז לא לחזור על אותו דבר, זה סוג של ציפייה, שלא יהיה אותו דבר. ומצד שני, וכאן אולי השאלה שהיא, כאמור, אני מרגיש כבר מתחילה אולי לבשל את עצם הדיון שלנו, זה איך אפשר לעשות שוב אותו דבר בלי שזה יהיה אותו דבר. זאת אומרת, מה זה בעצם, וכאן אני רוצה דרך ההתלבטות הזאת שלי אולי כבר להציב את השאלה של ראש השנה, איך אפשר להיות באותו מקום עוד פעם בלי שהוא יהיה אותו מקום? זאת אומרת, איך אפשר ככה לפתוח איזו תנועה שיש בה מצד אחד חזרה לאותו מקום, והאם לא חזרה לאותו מקום היא לא בהכרח רגרסיה. אנחנו מכירים, ודאי מי שמכיר טיפה את עולם המושגים הפסיכואנליטי, שמדבר על מתאר הרבה תופעות כתופעות רגרסיביות, סוג של חזרה לאחור, איזושהי... האם זה נסיגה? זאת אומרת, האם לחזור לאותו מקום זה בהכרח רגרסיה? או שאולי יש אפשרות לחזור לאותו מקום, אבל ממקום אחר? ואני מרגיש שבמובן מסוים השאלה הזו, שאני פותח אותה רגע כשאלה מאוד אישית, היא בעצם, תוך כדי הלימוד, הרגשתי שהיא הופכת להיות גם השאלה של הלימוד. זאת אומרת, היא שאלה בכלל. אני שואל אותה כשאלה כללית של עבודת המידות, אבל גם בהקשר שלנו אני רק פותח בה, כי אני מרגיש שהיא באמת, ככה הגעתי, כשמה שמנקר בתוכי זאת השאלה הזאת, ובעצם אולי בגלל שככה הגעתי, אז גם מצאתי אותה אחר כך, כמובן בתוך המקורות שבהם, שאליהם נכנסתי. אבל אני מציע את השאלה הזאת באמת כשאלת מפתח. אנחנו, אז לא רק מי שלמד כבר ראש השנה, גם מי שלא למד ראש השנה, למדנו גמרא גם בשנה שעברה, למדנו קידושין לפני הרבה שנים, כל אחד והמקום שלו, והאם באמת אפשר לעשות, זאת אומרת, מה המקום שבו שוב מתחילה שנה ואנחנו מתחילים את השנה באותו מקום, ושוב היינו, כולנו כבר היינו בכמה א' אלולים בחיים שלנו, וב' אלולים וג' אלולים וגם י' באלול, ואיפה מגיעים לאותו ג' אלול שוב, והוא לא סתם ג' אלול, אלא הוא ג' אלול הזה, והוא גם אותו ג' אלול שהיה פה כבר בשנה שעברה. אז שוב, עם המתח הזה, או עם ההתלבטות הזאת, עם אז את זה אני רק מניח כאיזו מחשבה כללית בפתיחה, ששוב, ממקום מאוד אישי של, של איפה אני פותח את מסכת ראש השנה, כאמור, וניסיון, ובתקווה ובתפילה, מצד אחד לא לחזור לאיפה שהייתי לפני 5 שנים, מצד שני גם לא לאבד את איפה שהייתי, ואולי לחזור לשם שוב אחרת. אז זה ככה טיפה ברקע כאיזה מין מחשבת פתיחה. אבל על גבי זה, אני רוצה להיכנס לדבר קצת על ראש השנה. עוד כאן פתיח, אבל עכשיו טיפה על ראש השנה. אנחנו מוגלים כולנו בלשוננו לומר ראש השנה, זה כמובן מאוד מטעה ומבלבל, כי כשאנחנו ניגשים להתבוננות אפילו מאוד ראשונית בפסוקים, אין ראש השנה. ראש השנה, מסכת ראש השנה, המשנה הראשונה של הפותחת בארבעה ראשי שנים, כשאנחנו ניגשים לפסוקים ולמקראות, כמובן אין בהם ראש השנה. ראש השנה, כפי שהוא מתואר בפסוקים, בואו נתחיל אולי עם התיאורים האלה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון, תרועה, מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם משל ה'. אז יום התרועה, כפי שהוא מתמונה במקרא, יום התרועה הוא היום הראשון לחודש השביעי, נאמר עליו שהוא יום שבתון, זיכרון, תרועה, מקרא קודש. זה מה שאנחנו יודעים. מה?
אין ראש השנה בכלל.
אין ראש השנה בכלל. אין ראש השנה בכלל. מה יש לנו כן?
ראש חודשים.
ראש חודשים. זאת אומרת, בו, אין, הלוח, כפי שהוא מתואר באופן פשוט בתורה, אין בו ראש
שנה.
יש בו ראש חודשים. זאת אומרת, יש לנו חודש, שהוא החודש הראשון לחודשי השנה, זה יש לנו, אבל יום שהוא ראש השנה, אין. אז יש לנו איזה, את החודש הראשון, שהוא כמובן חודש ניסן ולא חודש תשרי, וכל יום התרועה, בסדר, בואו נדבר עליו כרגע, כל עוד ננסה לפחות בלשוננו להבחין בין יום התרועה כפי שהוא נמצא לפנינו בתורה לבין ראש השנה כמו שנפגש אותו יותר מאוחר, כמו שאנחנו כולנו רגילים ומדברים עליו היום. עכשיו הדבר הזה אני נותן כאן עוד קדימון חשוב. אני מרגיש שהמקרה שלנו של ראש השנה הוא דוגמה קלאסית לתהליך שאנחנו מוצאים אותו חוזר בהרבה מאוד מקומות, אבל כאן הוא מאוד מובחן. הרי המתח, שוב, שהצגנו אותו כרגע, המתח בין ראש השנה, כפי שהוא נמצא במקראות, לבין ראש השנה, סליחה, בין יום תרועה, כפי שהוא נמצא בפסוקים, לבין ראש השנה, כפי שאנחנו מכירים אותו בתנאים ובעולם שלנו, הוא לא רק המתח בין הפורמלי, בין צורת האזכור. הוא גם כרוך בעובדה שבעצם בתורה אין לנו על יום זיכרון תרועה כמעט כלום. פסוקים מועטים מאוד. שנמצאים בספר ויקרא ובספר במדבר בשתי פרשיות, פרשת אמור ופרשת מנחס, בעצם התורה ממעטת מאוד באזכורו של היום הזה. בעוד שיוצא התנאים וגם בואו נאמר ודאי בעולם שלנו היום, היום הזה פתאום מקבל איזה נפח מאוד מאוד רחב, נכון? ואנחנו כבר נטרים טיפה את המאוחר ונזכיר את הנפח, הוא נכרח בסדרת ימי הדין והרחמים. ימי הדין האלה של ראש השנה ויום כיפור, יום הכיפורים כיום שיא של יום דין וכפרה, ראש השנה נכנס לתוך המעגל הזה של ימי הדין ונתפס מבחינתנו באופן מאוד עמוק כיום דין, כיום של התחלה, של התחלת שנה וכולי, הוא מקבל איזה נפח שנראה ששוב, זה לא רק ההבדל הפורמלי בין יום זיכרון תרועה לראש השנה, אלא גם הפער בין האזכור המאוד מאוד מועט ומכווץ שלו במקראות לבין הדמות הרחבה שהוא מקבל פתאום גם בתודעה שלנו וגם אצל חז"ל בכלל. כאן אומר, יש כאן איזה מקרה שבדמות אני חושב קלאסית למצב שבו יש פסוק שהוא אומר מעט מאוד, הוא מכיל וסובל הרבה מאוד פרשנויות והרבה מאוד הקשרים שהוא רומז אליהם ומכוון אותנו אליהם, וככה נוצרים בתוכו ועל גביו רבדים שונים של משמעות. עכשיו אנחנו יכולים, ונעשה את זה עוד מעט, לנסות להתחקות אחרי הרבדים השונים, סליחה, אני לא יודע אם מותר להגיד רבדים, פעם היה אסור, אבל נדבכים שונים של משמעות. אפשר לעקוב אחרי ההתגלגלות של הדבר הזה באופן שינסה לתאר את זה על ציר היסטורי כרונולוגי, וזה מה שנעשה עוד מעט, זאת אומרת, ללכת באופן שיעבוד בצורה ביקורתית, וילך מן המקרא אל חז"ל, וינסה גם בתוך חז"ל אולי להבחין ברמות שונות ובנדבכים שונים, אבל אני רוצה... זאת אומרת, רק לשחרר אותנו מראש, על אף שאני תכף עומד כן להציג ככה את הדברים באופן שהוא כרונולוגי, לשחרר אותנו רגע מהצורך להיאחז בכרונולוגיה. בואו לא נצמד לכרונולוגיה, אלא נעזר בכרונולוגיה ככלי עזר, אבל בסופו של דבר אני חושב שיש כאן הסידור הכרונולוגי של התפתחות המשמעויות או של סיפור מזומן זו לגבי זו, זו בעצם זו, לא צריך להידבק אליו, ואפשר בהחלט להתייחס לסידור הכרונולוגי שוב רק כסולם, כדי להציג בדרכו מגוון של משמעויות, ולנסות לשים לב איך מגוון המשמעויות הזה כולו נכרח ונאחז ביום הזה של, ששוב, כרגע אנחנו עדיין קוראים לו יום תרוע.
לכל מגוון המשמעויות האלה,
אני לא יודע, אבל זה... בוא נבחן, אני אומר רק, זה היה הערת הזהרה לזה שאני עומד להציג את זה באופן כרונולוגי, אבל אני לא בהכרח עומד מאחורי זה. זה היה מטרת ההערה הזאת. אני אציג את זה כן באופן כרונולוגי, אבל אני לא מתעקש על הכרונולוגיה, אלא רק נעזר לו. זאת אומרת, ההבחנה כאן בין הפאזה המקראית, או נקרא לזה, בין ספר ויקרא אולי אפילו לספר, במדבר, בין ספר ומדבר, למה שיקרה אחרי זה במקרא, כשאנחנו מדברים על היום הזה, היא מועילה, אני חושב, מבחינת סידור הדברים, אבל אני חושב שצריך להיזהר מלהידבק אליה מבחינה פנימית, כי לא בטוח שהיא משקפת באמת איזשהו סוג של... זאת אומרת, אני לא, שוב, אני לא מתעקש עליה כאמת היסטורית, אלא יותר כסוג של סקאלה להציג עליה את הרעיונות. זה עד כאן ההסתייגות. בואו נחשוב טיפה על לוח השנה. מה שבעצם ניצב כאן לנגד עינינו הוא לוח השנה, אז בואו נחשוב על לוח השנה. מה הידיעה הראשונה שאנחנו יודעים במקרא על לוח השנה? שבוע. כל ימי הארץ, נכון? זרע. זה רק יציר וקור וחום וקיץ וחורף לא ישבות, נכון? יש לנו איזה מעגליות, לא אמרנו את הפסוק, נכון? יש כאן איזה מעגליות, נכון? שהקדוש ברוך הוא מתחייב בפי תנוח שהיא לא תשבות. הלאה, מה עוד אנחנו יודעים? מה עוד קורה? איפה הנעץ הבא? העונות, זה נמצא כבר אצל נוח. נכון, המעגל אצל נוח מציג באופן מאוד ברור את מעגל השנה, כלומר החקלאי, העונתי הגדול, נכון? שיש לנו קור וחום, קיץ וחורף, והמעגל הזה כרוך גם המעגל של יום ולילה, נכון, גם הוא נמצא שם, ויש לנו מעגל שהוא המעגל של השנה, של העונות, קיץ, חורף, סתיו אביב כעונות תיווך, יש כאן איזה מעגל שחוזר על עצמו והוא לא ישבות, נכון? חלק ממה שחזק בו זה שהוא לא שובט, הוא כל הזמן חוזר. הקור והחום חוזרים, הקיץ והחורף חוזרים, השנה כל הזמן, כבר נקדם אולי עוד טיפה, מתה ונולדת מחדש, כל מי שראה את הדימויים אצל אליעדן, נכון? יש איזו מעגליות כזו, שמאפיינת מאוד גם את התודעה של פרשת נוח, מתאימה מאוד לתודעה הזאת. איפה ענה הצבא?
יש
לו ראש חודשים. ראש חודשים? אני חושב שבלי ספק, בוא נאמר, התנועה המרכזית הבאה נמצאת ביציאת מצרים. בקביעה, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. וכאן אולי המתח הבסיסי והתשתיתי שכבר המקרא מניח אותו במעבר מצורת החשיבה חקלאית, שימשית, עונתית, בסדר? תסדרו איך שאתם רוצים את המושגים האלה, לצורת חשיבה שעוברת לחשוב על העולם בפרספקטיבה של חודשים. מה ההבדל?
את המספור בנוח, למה שם חודשים על פי מספרים?
נכון, נכון. זה מאוד בעיה. מה הבעיה כמובן? שלא ברור למה זה ממספר בדיוק, נכון? ומכאן המחלוקות שיהיו אצלנו בהרחבה במסכת ראש השנה, נכון? בשאלה האם בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולם, אתם רוצים לב שכל הדיון שאנחנו דנים פה עכשיו בעצם הוא לא מהדהד את שני הפרקים הראשונים של המסכת שאנחנו לא מדברים עליהם, בסדר? נכון? זה בעצם מה שאנחנו עושים כרגע. כל הדיון על בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולם כולו מתייחס בעצם לשאלה איך אנחנו סופרים ומה קרה בדיוק עד שהגענו ל... ראש חודש ניסן של יציאת מצרים, והקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, החודש הזה לכם ראש חודשי. נכון? אבל מה קורה ברגע הזה? בואו ננסה שנייה להתבונן. כשעברנו מהשמש אל הירח, מה בעצם מתרחש שם? מה קרה?
ציר תיאורטי. יש אחד, שתיים, שלוש, ואז זה לא מעגל חקלאי.
אוקיי, קודם כל התנתקנו מהחקלאות. מי אמר?
שזה מעגל ירחי.
תענו לחי. מי אמר שזה מעגל ירחי?
רש"י כמובן.
רש"י למה? כי מה חז"ל אומרים? החודש הזה כזה ראה וחדש. באופן פשוט המושג חודש יסודו בכלל, אם נאמר, קודם כל באופן כללי, השנה היא שימשית, נכון? כי הרי בלוח הירחי השנה היא חסרת משמעות. למה?
כי
כן, לא,
שאלה... אין שנה. הירח, המעגל של החודש, הוא כולו ירחי. נכון? ולכן עצם הקביעה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, מתייחסת מצד אחד לתמונה שבה יש שנה, נכון? מצד שני, ושוב, השנה הזו באופן פשוט היא שנה שמשית, כי היא שנה ירחית, למושג שנה ירחית בעצם הוא חסר משמעות, נכון? אין שנה ירחית, השנה יסודה אטימולוגי, כנראה הוא... לא? אני חושב שלא, לפחות. אני חושב שאולי זה קשור אחד לשני. היסוד הוא השניות, החזרה, המעגל. יש כאן דבר ששונה כל הזמן. חוזרים עליו כל הזמן, אולי זה קשור לסן.
השונה.
הוא חוזר על עצמו כל הזמן. נכון? לעומת החודש שהוא ירחי. ולכן באמת עברנו כאן באיזשהו אופן לאיזשהו לוח ירחי, אבל מה עוד עשינו יחד עם המעבר הזה?
קבענו ראש.
מה זה אומר?
קבענו התחלה
שהיא לא טבעית. מה יגדיר אותה? יציאת מצרים. וכאן אם נשים לב, כבר נוצר, ואני חושב שזה דבר מאוד מעניין, נוצר איזשהו קו שבו אנחנו חוזרים כל הזמן לזכר ליציאת מצרים, ובעצם כאן צומחת אולי לראשונה בתודעה האנושית, תודעה שהיא תודעת זמן אחרת לחלוטין, ליניארית, היסטורית. זאת אומרת, אתה כבר לא חושב על הזמן במעגלים שמשיים, אלא אתה חושב עליו באופן ליניארי היסטורי.
זאת אומרת,
יש, אדם חי בכמה צירים, ספרו למלוכה של מלאכים, כל אירוע חשוב, הוא מחדש איזה שהוא רוצה. אז כאן אני מסכים, זאת אומרת, זה לא חידוש שהתורה חידשה ושינתה בו סדרי עולם, אני מסכים.
אני אומר, יש כמה צירים. זה לא
עבר
דווקא
מעבר
לציר אחד.
אני מסכים.
בואו גם נרקח את זה. גם הסיפור של יציאת מצרים מדבר על שבור את חודש האביב, ואז את הפסח והשם.
אין הכי נאמין.
גם בסופו של דבר יחזיר אותך כל שנה מחדש ליציאת מצרים. זה גם מעגל.
לחלוטין. אני מסכים לחלוטין, זה גם קשור למה שהצטייקתי ממנו מראש, באמירה לא להתעלות מדי, כי הדברים הם כולם עובדים, מותחים בסוף לתמונה אחת. אני חושב באופן כללי, יש כאן... מעבר, בוא נאמר, עצם ההאחזות ביציאת מצרים, ודאי שהשמור את חודש האביב, הוא יהיה הפסוק הבסיסי שישמש את חזן, נכון? כשהם יקחו את שני הלוחות האלה ויצמידו אותם אחד לשני. יגידו, רגע, תמיד בעצם יציאת מצרים צריכה לצאת בחודש האביב, ומכאן בעצם ההצמדה שלנו בין שני הלוחות, מה שיצר את הלוח העברי שלנו, שהוא לא לוח ירחי בלבד ולא שמשי בלבד, אלא הוא נע בין שני הלוחות האלה. אבל עצם התודעה הזו, אני רוצה עוד רגע להתבונן בה, ושוב, כל זה רק פרומו לזה שעוד שנייה, אל תשכחו שאנחנו מדברים על ראש השנה, בסדר? או על יום זיכרון תרועה, רגע נגיע אליו. מה?
יום זיכרון
תרועה. תגידו כבר איפה יום זיכרון תרועה נמצא בתוך כל הסיפור הזה, מה אתם אומרים? מה יהיה ההבדלים אבל, בואו נאמר בין שתי השנים האלה, זו שנה חקלאית, נכון? זו שנה שמתחילה בניסן, יש בה היבט היסטורי חזק. בוא נגיד עוד מילה אבל על ההיסטוריה לפני שתחזור לראש השנה. מה קורה כשאתה מתחיל לחשוב על היסטוריה?
אתה מביט אל העבר.
אתה יוצר תיעדוף, לא מה? אוקיי, זאת אומרת, אתה בוחר אירוע מסוים, זאת אומרת, ההיסטוריה נותנת משקל לאירועים מסוימים, אומרת, אלה אירועים מכוננים.
אין את המעגליות.
עכשיו, עבורי כבר, נכון, נזכיר. זה לא שאין את המעגליות לגמרי, אתה חוזר ליציאת מצרים כל שנה, כאילו, זכר. אבל עדיין נוצר איזה ציר שבה אתה אומר, רגע, עברו שנתיים מציאת מצרים, 70 שנה מציאת מצרים, 480 שנה מציאת מצרים, נכון?
למרות שהמיליארד לא מציאת. אתה בוחר
התייחסות
כאילו
נקודת
זמן שהיא אנושית. שיציאת
מצרים זה לא
אנושית. גם תבחר.
זה היסטוריה של האדם.
גם תבחר בזה, תגיד מה שקרה אז, שהתגלה השם והיה מלא מכות, זה לא את זה מה שמציינים, כי מציינים את המשמעות של זה בתור זה שהיה מסתכלים במצרים.
זאת אומרת, ההיסטוריה, אומר חי, ההיסטוריה של האדם, היא לא ההיסטוריה של העולם.
כמו נדייק, באופן כלי שזו היסטוריה זה אנושי. הקונטקסט של יציאת מצרים, על רקע השנה השלישית, זה פרטיקולרי. זה סיפור יהודי, הסיפור של יציאת מצרים. זו ספירה שאו שהיא מתנתקת מהטבע, היא גם מתנתקת מהאוניברסלי. אם אתה סופר לבריאת העולם, נגיד שכל העולם מאמין בבריאת העולם, אז כולם סופרים 5,700, לא יודע כמה. כל באי העולם עוברים לפניך כבני מרון, תראה שוב תשרי. ודווקא הסיפור של ניסן, סיפור יהודי, ישראלי, לכם, וכולם וכולם, זה משהו מאוד מאוד...
עכשיו, איפה זה מתחבר אל סיפור ניסן והחודש והירח? למה זה הולך... מה?
זה קלוקת הלבודית שיש את ה... המקראית.
להבדיל, כן.
יש את שתי פתיחות שנה קלאסיות. אני צריך גם פה, אתה מופע לך. תשרי ו...
למה יש שתי פתיחות שנה קלאסיות?
חורף וקיץ.
זה חורף וקיץ? זה התחלת הקיץ? אני לא יודע. לדעתי הם הושפעו מהתנאים יותר מדי. האנציקלופדיה המקראית. יש שם קטע שלם, אתם שמתם לב שהם פתאום עוברים לדבר על ראש השנה במסורת עם ישראל, וכאילו עוזבים את המקרא ומתחילים לדבר על התנאים, שזה פלט. זה לא מאפיין גם את הכתיבה
שלהם.
כן, הם פתאום נהיו כאילו... אבל למה זה הולך עם הירח?
ההיסטוריה.
למה ההיסטוריה הולכת עם הירח? הצעה שאפשר, אני חושב שאפשר להציע אותה. הירח בעולם לא משנה כלום, שימו לב. בעולם לא קורה כלום, כמעט, בסדר, גאות ושפל. אבל המחזוריות של הירח לא משנה בעולם הטבעי כמעט כלום.
בעולם העתיק, כאילו, יום של ירח מלא, יום של ירח זה קריטי לגמרי, זה
בימים
שבהם יש פעילות,
בימים
שבהם יש...
שים לב, למי זה משנה?
בלילה.
כלומר? לאדם. האדם עומד אל מול הירח, מסתכל על הירח ואומר, רגע, עכשיו יש לי יותר אור, פחות אור. זאת אומרת, לוח הירח באופן מובהק, באופן בסיסי, יסודי, הוא לוח שיש בו משהו הרבה יותר אנושי מאשר לוח השמש. זאת אומרת, מראש לוח הירח, מה?
גם השמש אתה יכול להגיד את זה. יש לי עכשיו גשם, ביבול שלי צומח, יש לי עכשיו שמש, אני רוצה את
זה. אבל אני חושב ששוב, בחוויה הבסיסית, הלוח של השמש נתפס כמשהו שטבוע הרבה יותר בעולם. הוא נתון.
צומחים, לא צומחים, אין
שלך. אתה רואה את הדברים דרך העיניים שלך,
אתה יכול לראות אותם דרך העיניים שלך, אבל הם קורים שם.
הם קורים, אבל...
הם קורים בעולם, זאת אומרת, בעולם קורה משהו בשנה הזאת. כשבלוח של הירח, בעצם בעולם לא קורה כמעט כלום.
מבחינה
הזאת,
עם הולדת שמשית, זה הכוכבים הרוחים, בדיוק אותה צורה כמו ביום שבו נולדתי, שיש משהו. כאילו, אני זוכר את ה... תאריך המולדת הזה הוא הרבה יותר משמעותי כאילו לזיכרון מבחינת העולם, כאילו כשאני חווה את העולם באמת זה אותו יום, אבל הירח זה המצאה כאילו.
אין שום זיקה בין היום שבו נולדתי בחודש העברי כאילו לבין ה... זה נתון באמת הרבה יותר אני חושב בידיים של האדם. זאת אומרת, ההבחנה הזו היא הבחנה, שוב, הבחנה מאוד בסיסית וראשונית, ואנחנו
פורט... במובן הזה כמו שבת.
מה?
במובן הזה כמו שבת. כי לא קורה כלום אחרי שישה ימים ב...
למרות ששם זה אולי יותר מורכב, כי יש לנו את הסיפור של השצם חנקל, של שיבת הכוכבים, אבל זה נכון, זאת אומרת, גם שם זה הולך עם הכוכבים, שזה שוב אותו...
לא יודעות ששבת, כמו שלא יודעות שיש חודש, אבל הם כן יודעות שקיץ חורף.
זה ניסוח מחודד של הסברה הזאת ללא ספק. אוקיי, אז עד כאן בסדר, פריסה רגע של התמונה הרחבה, של ההבחנה בין שנה ירחית לשנה שמשית, רק טיפה כדי... כשתשימו לב שהמהלך, מי שקרא את עליאדה, רק נזכיר לרגע, שימו לב שהמהלך שאנחנו הולכים בו הוא הפוך מעליאדה. בסדר? שמתם לב? עליאדה הולך 100 שנה היסטורית, שהוא קושר אותה, הוא תופס אותה כמובן כיציר מודרני, תעשייתי, שקשור בשעון וכל מיני כאלה דברים, תפיסת הזמן המודרנית, לעבר תפיסת הזמן הפגנית, המעגלית, ההיסטורית. בסדר? ואנחנו מציגים פה תהליך שהוא תהליך בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנחנו כרגע מציגים את התנועה, מהתנועה השמשית, אל התנועה ההיסטורית. בסדר? כי זה סוג של וקטור הפוך, אני חושב אולי גם פנימית למה שעליאדה מציג.
מה
בעיה?
כמו שהוא מציג, קודם יש את השמשית.
כן, רק שעליאדה, אני אומר, מבחינה פנימית עושה את התנועה הפוך. זאת אומרת, הוא אומר, אני נמצא בציוויליזציה והתנועה שלי היא כזאת, ואני מסתכל אחורה, ואני אומר, הוא גם אחורה במובן מסוים כסוג גם של הצהרה, בואו נלך לשם. נמצא מאחורי הדברים של עליאדה.
זה יוצא בהצהרה.
הפוכה. זאת אומרת, מה שבאתי לומר זה שבמובן מסוים, באופן שבו הצגנו את הדברים, יש כיוון הפוך.
אתה מדבר,
יש כיוון
מטליסטי.
יכול להיות. רגע, אבל בוא, מה אני רוצה להגיד, נגיד בסוף. בסדר? אז בואו נחכה עם זה רגע. אבל לפחות הצגנו את הדברים כרגע באופן שהוא הפוך בווקטור של. אבל בואו נתקדם. אנחנו חוזרים לראש יום תרועה. מהו יום תרועה? על רקע המשגרת שבה אנחנו מדברים. מהו יום תרועה? אוקיי.
שבהקשר הזה התורה היא סימן מורכב, מצד אחד זה נגינה, התורה וסימנים של הלל, ומצד שני זה סימני מלחמה.
כאילו אם זה מפילים את החומות, אם זה עושים מוות ואישים מפחדים, ופרצינים, החצות של השופר, ומה שאני אומר שזה מסמן את היום, זה כאילו, אני חושב מכאן, כשאני אומר מה, זה מכאן לתנועות של חז"ל, כאילו למלכויות ודין ולשמחה, זה תנועה קצרה.
אוקיי, אז קודם כל אני מאוד חבר הדברים של אליהו שאומר שרגע, את הפסוק הזה, בואו נאמר, מה שאנחנו יודעים על ראש השנה, כל מה שאנחנו יודעים על ראש השנה מרוכז בעצם, או כמעט כל, כי תכף נגיד עוד משהו, מרוכז במילים זיכרון תרועה. יום תרועה או יום שבתון זיכרון תרועה. אז בואו נוסיף את הזיכרון תרועה, אפשר להוסיף גם את המילה שבתון. אבל יש עוד נתון אחד שאנחנו יודעים על ראש השנה, טיפה לפני, והוא? באחד לחודש השביעי. אבל יש לנו תאריך קודם, שנותן לנו איזה עוגן עוד שנייה לפני הסיפור של שבתון זיכרון תרועה, שתכף נגיע אליו, הוא כמובן מקבל מגוון משמעויות, ואני מאוד מסכים עם הדברים שלך, שאין ספק שמכלול המשמעויות של תרועה במקרא, מזין אחר כך את ההתפתחות של המשמעויות החזליות של היום, אבל המילה שבתון, ועוד יותר, אחד לחודש השביעי. מה זה אחד לחודש השביעי? מה זה לא, קודם כל?
ראש השנה.
בוודאי לא ראש השנה. קודם כל, כשאנחנו הולכים לפסוקים ואנחנו מתחילים באחד לחודש השביעי, זה ודאי לא ראש השנה, כי הוא החודש השביעי. הוא גם, וזה אומר מה?
מרבית החגים, אני לא רוצה להגיד אותם כוללת, אבל
באמצע, באמצע, הוא חג מוזר, אתה אומר. זה עוד לא אומר שהוא לא ראש השנה, אבל הוא חג מוזר. הוא בראשון לחודש, שזו תופעה מוזרה יחסית לפסח וסוכות, נכון ששניהם נחגים ביום אמצע החודש. 15 לחודש. אוקיי, מה עוד?
וניסוח של ראש משהו, חוץ מאולי השביעי, כאילו שזה פשוט יש הרבה חגים בשביעי, אז אני חושב, כן, אני חושב שאחד לחודש הוא לא משמעותי, אחד לחודש עשירי לחודש, זה לא משמעותי.
לא.
זה חלק מה...
לא,
כן.
אלא מחדש
לשבעה.
זה משמעותי, הראשון הזה, אני חושב, שלא צריך להגיד את זה כתאריך. באופן פשוט, בואו רגע נציג את זה ככה, באופן פשוט, החודש השביעי הוא העניין, נכון? וכמו שאמרתם, נכון, יש אחד לחודש השביעי, יש עשירי לחודש השביעי, יש 15 לחודש השביעי, יש רצף כזה של חגי תשרי, חגי החודש השביעי. אז מהו החודש השביעי?
הוא השבתון.
הוא השבתון, נכון? וראיתי שעמדו על זה הקראים בספר שחי בטובו שלח לנו והשאיר את זה. שעמדו הקראים על זה שכל חגי החודש השביעי נקראו שבתון. חיפשתי, משום מה זכור לי שזה נמצא איפשהו בחז"ל, שכל חגי החודש השביעי נקראו שבתון, אבל לא מצאתי את האמירה הזאת בחז"ל, אבל גם המונח שבתון נמצא בתורה אך ורק ביחס לשביעים. זאת אומרת, הוא נמצא ביחס לשבת, הוא נמצא ביחס לשמיטה, ביובל, והוא נמצא ביחס לכל חגי החודש השביעי, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. מה? בפסח הוא לא מופיע וגם לא בשבוע. זאת אומרת, המונח שבתון מופיע רק בחגי השביעים, בזמנים שהם שביעים, אבל אני אומר, השימוש, ההבנה של ראש השנה ויום כיפור על רקע זה שהם חגי החודש השביעי מסבירה למה באים לשתי שימוש מוצג שבתון. זה יהיה התרועה
פה, אם נועדה לאחרי
שבתון. אם אני הולך רגע עם אחריה, אני מסכים. החודש השביעי הוא בעצם, תראו, השבת של החגים. השבת, סליחה, השבת של החודשים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים חזק מאוד בתמונת הלוח החודשי, נכון, הירחי, שהחודש הראשון שלו הוא חודש ניסן, והחודש השביעי הוא השבת של החודשים. זו המשמעות הפשוטה והראשונית, אני חושב, של יום תרועה. יום תרועה הוא קודם כל השבת שבחודשים, הוא הראשון לחודש השביעי.
זה השבת אבל
ממשיך
השבוע?
מה?
זה
השבת ממשיך
השבוע?
לא, לא נורא
בעיניי.
אתה אומר, ואז הוא יתחיל שוב, הוא אמור להתחיל מחדש. א', יכול להיות שזה באמת קורה. אחרי ה... מה קורה אחרי השביעי? מתחילים שוב, ואז מתחילים שוב את מה? את השביעי. השביעי הבא, פסח, למרות שזה
סבבה.
חודש אייר צריך לשבת. חודש אייר צריך לשבת. זה לא יעבוד. לא, אם אתה מחשב שוב, הוא עולה גם לאחורה. אני מסכים, אבל אני חושב שוב, מאיפה מגיעה הבעיה של זה שמתחילים שוב? למה מתחילים שוב? למה המעגל הוא 12? כי בסופו של דבר אנחנו חוזרים למעגל שהוא מעגל של שנה, זאת אומרת אנחנו מתואמים. אילו היה הלוח העברי באמת לוח ירחי בלבד, אז עכשיו היינו אומרים מה היה צריך להיות בו? מעגל של שבעה חודשים, לא? כל שבעה חודשים הייתה צריכה להתחיל שנה, יכול להיות. אבל הנה חינמי, אנחנו לא נשארים רק שם. אני חושב עדיין שההדגשה של החודש השביעי יסודה קודם כל בניסיון למקד את החודש השביעי, למקם אותו כשבת של החודשים.
אבל עושים את זה פשוט עם היובל, עושים קצת כדי ש...
מה קורה ביובל? בואו נלך עד ליובל, מה קורה ביובל?
כן, חוגגים את השבתות, את השבע.
אתה אומר, על אף השנה אנחנו ממשיכים לציין אותם.
חודשים של החודשים אי אפשר, אז אנחנו רוצים לתחום של שנים.
אני מסכים, בואו נלך כבר לעוד לינק אחד אל היובל, אם כבר הזכרנו את היובל. את ההתחלה? אוקיי, יום כיפור הוא יום משמעותי ביובל. בוא נאמר, לדידנו עכשיו, ראש השנה הוא ניסן, וסופרים את השנים מניסן, וסופרים שבע שנים שבע פעמים, ואחרי שספרת שבע שנים שבע פעמים, תלך לחודש השביעי, ואז, גם בשופה, לא?
מזכרות או חודש
השביעי לתרוסוף שנה? בצאת השנה.
בצאת
השנה. זה, אני מסכים. המקור היחיד, המקורות היחידים שיש לנו לציון החודש השביעי כסוף השנה, אלה התיאורים של חג הסוכות, נכון? חג הסוכות, בצאת השנה, בוספך את מעשיך המנסה.
יש לנו כן שנה חקלאית.
מה?
כשסוף
השנה חקלאית.
שברור שספירת החודשים העברית היא לא מתואמת עם הספירה
החקלאית. אבל היובל נוגע לכל מיני נושאים חשובים.
האם שנת היובל נספרת מניסן ומתשרי, אז קבעה המשנה, נכון? בהתחלת. מסכת ראש השנה, שראש השנה ליובלות הוא
תשרי,
נכון? אבל אני נוטה עדיין לומר שכאשר שזו כבר הכרעה של חז"ל שאולי אפילו נוגדת את פשטי המקראות, כי הרי המקראות עצמן כשהם מדברים על היובל אומרים שאת התרועה יתקעו בה, את העברת שופר התרועה אתה תוקע בעשור לחודש השביעי. אז האם לא מעידים פסוקי היובל עצמם ששנת היובל נספרת בראש חודש ניסן? אז אני לא יודע אם זה מקור מכריע, אם אפשר להכריע כך, כי באמת, אני חושב שהשיקול החזלי, הפרשני ההפוך, הוא באמת שהשנה החקלאית, גם בתורה עצמה, וכאן זה חוזר להסתייגות שלי בפתיחת הדברים, לא להתעלות בציר הכרונולוגי שאני מנסה לתאר פה, כי הוא לא מדויק. אבל שוב, דיברנו על שנת החודשים, ואני חושב שהאזכור של ראש השנה, או של, סליחה, של יום התרועה, בספר ויקרא, בספר במדבר, מזכיר את יום התרועה רק על רקע היותו הראשון לחודש השני. עכשיו, האם לא נמצא פה ברקע גם הנוכחות שלו אולי כראש השנה? יכול להיות. אבל כרגע לפחות אנחנו עוד לא פוגשים באופן מפורש את המשמעות הזו של החג.
אתה מכריח את הכל להסתדר ביחד, אולי זה לא נכון. סופרים חודשים וסופרים שנים, וזה לא... אם ראש השנה, אז יש... לא נכון להגיד שיש ראש שנה אחד. יש ראש שנה היסטורי, ויש ראש השנה חקלאי, ויש ראש השנה... לא יודע, יש...
הנה חינם, זה ודאי מה שנגיד בסוף.
אני מוסיף לי פה להכיר, שגם באמת משנה אומרת שראש השנה לרגלים זה הראשון בניסן. אז ממילא, עכשיו אנחנו מדברים על מועדים, ראש השנה למועדים וכל זה, אז ברור שזה על פי המניין של ניסן, אבל יכול להיות ש...
אני מסכים מאוד, אבל אני רגע נעזר בהבחנה הזו כדי שנשים לב, בוא נשים לב לעוד דבר אחד. ראש השנה, כמו שאמרנו, פסוקיו בתורה מועטים מאוד. לא בכל פרשיית מועדות ראש השנה מוזכר, יום תרועה מוזכר. יש לנו בתורה הרבה יותר, יש לנו עוד כמה וכמה פרשיות של מועדות, עוד שלוש ליתר דיוק, חוץ מהשתיים האלה של אמור ושל פנחס, נכון? יש לנו את פרשיית המועדות בפרשת משפטים שמזכירה כבר את המועדים, יש לנו פרשיית מועדות הלאה, איפה עוד? מה? בראה וב... כי תישא עוד אזכור קצר של המועד. אבל יש לנו שלוש פרשיות מועדות בתורה. עכשיו המועדים, חג הסוכות וחג הפסח וחג השבועות מופיעים בכל הפרשיות האלה, למה? כי הם באמת מועדים חקלאיים, נכון? חג הפסח, תלוי אם הוא חקלאי או לא חקלאי, אבל שלושת הרגלים מופיעים בכל חמש הפרשיות. מועדי חודש תשרי לא מופיעים בשלוש פרשיות הברית שכוללות את פרשיית המועדים, ומופיעים רק בפרשייה בויקרא ובפרשייה במדבר. האם זה לא מלמד על הזרות של המועדים האלה ללוח השנה החקלאי? זאת אומרת, לזה שלפחות באופן שבו התורה מציגה אותם, היא לא מציגה את יום התרועה כראש השנה החקלאי, למרות ששוב, ודאי שאולי זה נמצא, ודאי, אולי זה נמצא ברקע, זו משמעות עודפת, זה ודאי יהיה אצל חז"ל, בסוף זה ודאי יהיה חלק מהמשמעות של ראש השנה. מה שאני מנסה לשים עליו את האתוס, שנבחין שההבחנה הזו, הבחנה בין שתי שני הסוגי הפרשייה האלה במקרא מסייעת לנו לעמוד על המשמעות, על משמעות שאפשר גם לבודד אותה כשלי עצמה. ראש השנה כאחד לחודש השביעי, יום תרוע.
אני רוצה להציע, קודם כל, שיש פער ברור בין מהלך השנה כתפילתה בניסן לבין ראש השנה החקלאי שמתחיל בעצם בגביעה ובגביעה גשם. אם הולכים עם הפירוש של הרבה הלימוד שאני לא בכל הכל אני מסכים איתו, אז אפשר לתפוס את שמי הנצרת עם פתיחת השנה החקלאית בתור תפילה על הגשם שיהיה לשנה הבאה, וסיומה מחד להסיף שכל התבואה הישנה בעצם נכנסת חדה, כי כל התבואה שאספנו בכל השנה הרבה נכנסת לסמים ופותחים שנה חדש,
בגיעה, חמישה בגיעה. שוב, המאמר של רבי יואל, זה שהוא מצביע על זה שבשנה החקלאית אנחנו לא נצביע על יום שהוא ראש השנה, אלא על תקופה שהיא ראש השנה, זה ודאי נכון. זאת אומרת, זה גם שימו לב, זה מתאים מאוד.
אולי אפשר
כן להצביע. על שמיני עצרת דייקה. אולי. אולי. אני חושב שהמאמר של רבי יואל הוא לא הכי, שוב, מה זה לא הכי? הוא מציג תמונה שהיא באמת התמונה של השנה החקלאית. בשנה החקלאית בדרך כלל אין יום אחד שהוא התחלה והסוף. התודעה של יום שהוא מתחיל ומסיים היא תודעה שמאיפה שהוא בא? מהירח. כי בירח אתה מונה ימים, נכון? שוב אנחנו חוזרים לסוגיות של פתיחת ראש השנה. בחודש מונים ימים, ובשנה חודשים, ימים. מה אתה מונה בשנה? יום אחד בשנה חשוב שנה או חודש אחד בשנה חשוב שנה? נכון?
אתה רוצה לציין משהו, אתה בסוף קובע יום, בכל התרבויות בעולם
כי כל התרבויות בעולם בסופו של דבר גם לקחו מהירח, אבל בסופו של דבר העונות לא מוגדרות בימים. אתה יכול לעשות את החשבון של היום הארוך ביותר והיום הקצר ביותר, אפשר להגדיר איזה שהם ראשי עונות, יום תקופה.
אתה רוצה לציין משהו, אתה רוצה ליצור חג, אתה חייב לקבוע יום, אתה לא יכול לשלוח תקופה.
אתה אומר עכשיו
שבועות, עכשיו 15 יום שבהם אנחנו עושים
למה?
גם התקופה תחשב
יכול להיות, יכול להיות, אבל בואו נתקדם טיפה כי זמננו כבר מתקצר. אני עוד שנייה, בואו נשאיר את כל הנושא של זיכרון תרועה, נגיד כרגע במילה, זיכרון תרועה זה בעצם יהיה הנושא שאנחנו נעסוק, כי אנחנו נכנסים לדבר על שופר, ושופר על משמעויותיו השונות יעסיק אותנו עוד הרבה בעזרת השם, יעסיק אותנו עוד הרבה בעזרת השם בשיעורים הבאים, לכן אני הפעם אקדיש את רוב הדיון לראש השנה ומתוכו נגיע בעזרת השם לדיון בשופר. אבל נגיד כבר הדברים שאליהו כבר פתח בהם, אני חושב שהם מאוד נכונים, שהתרועה במקרא, ואת זה ראיתם אני מקווה במקורות השונים, היא באמת מכילה מגוון מאוד מאוד גדול של משמעויות שמתלקטות בסופו של דבר לכמה משמעויות מרכזיות. יש לנו מלחמה, יש לנו שמחה, שיר, כינוס, אולי התרחשות,
תרועה,
התרחשות
ותקיעה
מציון.
יש גם
ערך
כיוון,
יש דרך משרד ימינה, שמאלה, אוקיי, 10 משמעויות. יש גם ודאי את התקיעה עכשיו, אבל בואו נלך למשמעות שבעיניי הראשונית ביותר בהקשר שלנו. אם אני קוראת כפי שאמרנו עד עכשיו את ראש השנה כיום תרועה, מהי התרועה הזאת לדעתכם? סתם במשמעות הראשונית על רקע דיבורנו, מה ההקשר שלה?
ציון,
ציון,
שמחה.
האם זה מועד? אבל זה בדיוק מועד
שאתה טוב כמו כבר וביום שמחתכם ומועדיכם וקשי חודשכם. זה הפסוק לכאורה שהוא נוגע לענייננו, כשראשי החודשים שהם אולי כמו האחד לחודש השביעי, אתה עושה בהם יום תרועה. אבל מה תפקיד התרועה? זה באמת תפקיד של שמחה? אתה מריע תרועת שמחה?
הכרזה.
הכרזה על?
הכרזה ששביעי.
על היום, אתה אומר. כמו התקיעה של כניסת שבת.
כמו יובל.
אוקיי. אני, בתחושה שלי, שוב, אני עוד לא... התקיעה הזו משמעה קודם כל, תקיעה עם הקורבן. זה משמעות של התקיעה שם, תקיעה על הקורבן. ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. יש מעשה שגם במשמעותו צריך להתבונן, של התקיעה כמשהו שמעלה את הקורבן. יחד עם הקורבנות של ראש החודש, של המועד, של יום השמחה, אתה מביא את הקורבן ויחד עם הקורבן אתה תוקע. מה הפשר של התקיעה כמעשה פולחני כזה? למה היא כרוכה בזיכרון? אז כן, בואו.
למה זה יקרה עם תרועה? בכל אחד, בכל
מה, בכל קרבן, א', ראיתי שכתבתי עציב שנה שעברה, והיום נחרדתי לראות את זה, איך אתה יודע?
לא סורכם, עליכם.
אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? בבמדבר, נכון? ואנחנו עוד בויקרא. אז אולי מכאן אתה לומד, הנה חינמי, עוד נדע יום אחד שבאמת, בכל החגים, אבל אולי אבואות דקולו זה ראש השנה. באופן בסיסי ככה אני קורא את הפסוקים כאן. זאת אומרת, כשהפסוקים כאן מציינים זיכרון תרועה, אני חושב שהם באים להציב את היום הזה באמת כאבואות דקולו לכל שאר הימים שבהם אתה תוקע בשופר. באמת אתה עושה את זה כל פעם, אבל היום שהוא יום התרועה, זאת אומרת, התרועה, תרועת הקורבן ה... הראשית, כאילו, המקורית, היא התקיעה של הראשון לחודש השביעי.
לא רוצה את
כל
השנה,
כל אחד יש את התקיעות שלו. בתורה, בכל אחד. נכון, נכון. בגלל זה הם מציעו את הברומה. בגלל זה נשאר, תקילים תופעת את התרועה למשהו שקורה לחגים. שהם יכולים את ראש השנה, נשאר היום בלי כלום. אני מסכים. עוד קושייה שיקשו אחר כך, הרי זה התקיעה של ראש השנה היא בשופר, ושל שאר החגים בחצוצרות. למה זה אנכרוניסטי? כי איך אתה יודע שתקיעת ראש השנה בשופר? הרי כתוב יום תרועה, לא כתוב בפסוקים, נכון? כפרשנות. עוד לא יכול להיות, בויקרא.
כן, זה יעזור. לא לגמרי הבנתי מה...
לא, בויקרא אני מסכים. בויקרא אין בהכרח זיקה בין התרועה לבין הקורבן, אבל כשאני קורא את זיכרון תרועה על רקע וביום שמחתכם ומועדכם וראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם והיו לכם לזיכרון, שם אני מוצא את החיבור. זאת אומרת, כשיש לי תקיעה וזיכרון והם מחוברים יחד במדבר י' ואני קורא על רקעם את זיכרון תרועה של ויקרא, אז אני, זה כורך מבחינתי את הדברים בקורבן, אבל זה עדיין לא מסביר. זאת אומרת, זה שזה, גם אם זה כרוך בקורבן, זה עוד לא מסביר מה פשר התקיעה הזאת כתקיעת זיכרון. זאת אומרת, זה בהחלט יכול לשאת על גביו, יחד עם הקורבן, גם את משמעויות הציון, ציון היום, ההכרזה. זאת אומרת, אנחנו עדיין צריכים לתת את דעתנו לשאלה מה פשר התקיעה כמעשה של זיכרון. בסדר, שזה עוד לא...
אני יצאתי אבל...
מצד שני, בחג הסוכות אתה בונה סוכות, בחג הפסח אתה עושה פסח. אתה עושה פסח, הקורבן יקרא פסח. אתה מונה שבועות?
אין הכיפורים, אתה לא
מחפר. למה? הכהן מחפר, ודאי. הכהן הגדול מחפר.
זה לא מותנה בשם של היום. זה יכול להיות באמת השם.
למה אבל? עדיין למה? זאת אומרת...
יש סיכויים לפעולה.
לעשות.
זאת אומרת,
מכאן מי שראה את הפרשנות הקראית, בכלל זה יום שמחה. זאת אומרת, תרועה זה כל של שמחה, תעשה יום שמחה. זאת אומרת, אין מייס המצווה של להריע.
יש גם מצוין שזה יום שמחה.
מה זה?
גם מנחליה
מצוין. אתה צריך לשמוע... כן, אבל אולי יום תרועה זה מה שאתה אומר, זה יום קדוש, יום תשמח. טוב, אז אנחנו נתקדם בזאת. אני רוצה לרוץ אבל ברשותכם טיפה קדימה ושוב אנחנו מוצאים את חודש תשרי מוזכר אחר כך, את הראשון לחודש השביעי מוזכר אחר כך בשני מקומות מרכזיים במקרא אחרי התורה, אחד אצל שלמה והשני אצל עזרא. בשני המקומות קישור מעניין, וזה קשור גם לזיקה שבין ראש השנה לקורבנות. בשני המקומות זה יום חנוכת המזבח. גם אצל שלמה וגם אצל עזרא אנחנו מוצאים שראש השנה, הראשון לחודש השביעי, הוא היום שבו מתחילים להקריב קורבנות על המזבח. שזה מחזיר אותנו באמת לתודעה של הראשון לחודש השביעי כיום שאולי הוא קודם כל יום הקורבן. זאת אומרת, הוא היום שבו המוקד שצריך להיות בו זה המוקד של הקורבנות, של עבודת המזבח. זה המוקד של היום הזה. אני מסכים, אבל זה הראשון. זאת אומרת, זה נתפס כתחילת עבודת הקורבנות. ככה אנחנו מוצאים את זה אצל שלמה בן עזרא.
גם בהקורבנות הקורבנות כל השנה יש עדויות מסוימים שזה צריך להיות קורבנות כפולים, גם
מכוח
שהיום זה ראש חודש, וגם מכוח היום. היום. כן, שזה אולי בניגוד לשאר החגים, שבהם
הקורבן אחד. למרות שזה לא מדויק, כי הרי את קורבנות החודש השביעי אנחנו מוצאים באותה לשון שנסענו לגבי ראש השנה, נכון? מלבד עולת חודש בחודשו, מלבד עולת החודש ומנחתה, אנחנו מוצאים ביום הכיפורים, מלבד חטאת הכיפורים. זאת אומרת, גם ביום ראש השנה וגם ביום הכיפורים אנחנו מקריבים קורבן שהוא לכאורה קורבן החודש השביעי, נכון? איל אחד פר אחד ואיל אחד ושבעה כנסים בני שנה תמימים, נכון? שזה קורבן ראש השנה וקורבן יום הכיפורים וקורבן שמיני עצרת, שאת כולם אנחנו מוצאים מלבד הקורבנות האחרים הנוספים. אז אני לא יודע אם זה לגמרי מאפיין רק את ראש השנה. זאת אומרת, אבל הנה חינמי, יש כאן איזה קורבן שהוא קורבן החודש השביעי, שהוא בכלל מרובה בקורבנות, נכון? כל המזבח וסוכות עובד ללא הפוגה, ואנחנו מוצאים את היום הזה קודם כל גם אצל שלמה וכאמור גם בעזרה כיום חנוכת המזבח. אבל גם אצל שלמה וגם אצל עזרה יום חנוכת המזבח כבר מתחיל לשאת משמעויות נוספות. וזה, אם נתחיל בעזרה, נכון? בעזרה זה יותר מובח, ודיברנו על זה הבוקר היה שיעור פרשת שבוע. בספר עזרה אנחנו פוגשים את היום הזה כיום של כריתת ברית. עזרא הסופר עומד, מוציא את ספר התורה, קורא בספר התורה, כל עם בוכים ושמחים. תוכחה. תוכחה. האם זה באמת היה החג הראשון? זאת שאלה לא פשוטה כל כך. יכול להיות, אבל זה גם אם כן, זה לא משנה. ויגע החודש השביעי ובני ישראל בעריהם, נכון? כך אומר הפסוק שם, ואז כולם מתכנסים. שים לב שהפסוק הזה הוא כמעט אותה לשון של הפסוק בספר מלכים.
זה רק מותח בעלייה, כאילו, בפרק ג' מותח ביגע החודש השביעי. עכשיו, אני רוצה להציע שהמעבר בין בבל
גם אם כן, זה לא פותר אותם. גם אם כן, אבל זה לא פותר אותנו בכלל. א', הכל מתוארך שם, תבדוק. אני נשמט ממני כרגע התאריכים, אבל הכל שם מתוארך, אפשר לבדוק את זה. אבל גם אם כן, זה לא פותר אותנו לענייננו, ודאי כשאנחנו מנסים גם להסתכל דרך המשקפיים של חז"ל, שתכף נגיע אליהם על הפסוקים האלה, כשהם רואים את המעמד הזה מתרחש באלף בתשרי, זה ודאי צובע את היום מבחינתם.
מה עושים היום בזה? יש אלף בתשרי, ומה לא עושים עם כיפור, לא עושים
בשנה, עושים כלום? עושים סוכות. באלף בתשרי מה עושים?
עשו את הטקס, את התשובה שלו.
ומה עוד יש? משלוח מנות, צמחים, מה עוד? צבחים ו? עוד, מה עוד? חוץ מלכרות ברית יש גם תרועה, נכון? יש גם תרועה. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסדו זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. עכשיו, ואני קורא גם את הפסוק הבא, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה. אז מהי תרועה? או בכי או שמחה, נכון? שני הקולות הם קולות של תרועה, נכון? מכאן עוד אבל זה יום תרועה גם, והתרועה היא תרועת השמחה והבכי והצחוק, נכון? של של מייסדי הבית. למה? בפסוק י' זה נאמר, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה. התרועה הגדולה בסוף מה היא? היא התרועה של השמחה או של הבכי? אבל שוב, אתה בא לנמק למה לא מכירים את כל השמחה, נכון? אתה אומר כי העם מריעים תרועה גדולה, לכאורה מדובר על על הבכי, לא?
כי יש כל אחד,
כי זה הכל אותו דבר.
אבל לא מבדילים, אבל עדיין יש תרועה, זה הולך על השמחה ובכי, מבדילים בין...
אוקיי, אני אפשר, בסדר.
לא, לא, ברור, מתי כל זה קורה.
כן, זה לא
קורה שזה
חודשים אחרי. למה אתם חושבים שזה כמה חודשים אחרי?
לא חושב
שזה חודש שני, אחד זה קורה. אתה אומר, הסיפור הזה קורה אחר כך. יכול להיות, יכול להיות, לא מתעקש. אבל ענייננו, אני עדיין חושב שהקישור של זה לתרועה וגם התיאור של הבכי, כאילו, סביר להניח שזה מתרחש באותו יום שבו מתחילים, מתחיל הסיפור של עבודת הבית. מה יש?
יש לנו
פסוקים של החודש השני. יכול להיות. זה על התחלת ייסוד הבית. למרות שייסוד הבית עצמו יהיה עוד הרבה זמן, לא יהיה שם בחודש השני, עוד הרבה שנים. לענייננו, אנחנו כרגע, ודאי אבל שהיום הזה כיום ברית, והבכי של העם כבר אצל עזרא, נכון? וגם שם יש לנו בכי ושמחה שמורבבים אחד עם השני, צובעים את היום הזה בעיני חז"ל וכבר מטרימים את מה שנפגוש כבר במשנה השנייה של המסכת, התמונה של ראש השנה כיום דין. מאיפה מגיע ראש השנה כיום דין? בארבעה פרקים העולם נידון. איזה פרקים? ארבעה פרקים של מסכת ראש השנה. זה ארבעה פרקים של העולם נידון. באיזה פרקים העולם נידון? ברגלים, נכון? שלושה רגלים וראש השנה. איך זה צומח? מי שראה גם את המקורות התנאיים, אפשר בקלות לראות, נכון? שיש לנו בהתחלה, איך צומח? צומחות משניות הדין. איך מתרחש התהליך? קודם כל יש לנו ברייתות, תוספתא בסוכה שמדברת על זה שימי הדין הם הרגלים, נכון? ומסבירה את קורבנות הרגלים השונים על רקע הדין המיוחד של כל רגל, נכון? ואל הסבב הזה של שלושת הרגלים פתאום נכנס גם ראש השנה.
בלשון שונה לגמרי.
בלשון אחרת, נכון? אז מה קורה בראש השנה? למה זה לשון אחרת? מה משתנה בראש השנה?
כל זה
עולה. פתאום יש לנו תמונה אחרת לגמרי של דין. זה לא הדין של נידונים על המים, נידונים על הפירות, נידונים... אז מה התמונה? מה קורה כאן? מה
אתם אומרים?
זה
הדין של האדם.
זה הדין של האדם, נכון?
פחות אדם, יותר עולם. דווקא הרגלים, תבואה, פירות האילן, המים כאילו בצד החפאי שלהם, זה מאוד מאוד האדם. פה זה חוזר לעולם, זה נפתח לי.
למרות שזה כל באי עולם. זה לא העולם עצמו נידון, אלא זה האנשים. כל באי עולם, נכון, עוברים לפניו. כבנו מרון, כבני מרון, כבני מרון, נכון? כל הפירושים השונים.
רק העולם
האלה
שנמצאים כאן
פה
באזור. כאילו,
לדון... אתה אומר, הדין, אני מסכים, אבל עדיין נראה לי דין, שוב, שהמוקד שלו בוודאי הוא האדם. זאת אומרת, הדגש, המעבר הוא מהפירות, מהמים, מהתבואה, עוברים אל באי עולם. בני האדם הם אני דומה. רק האדם האוניברסלי, אתה אומר...
יש כל בני האדם, ויש לך את בני האדם שנמצאים פה, שפתאום הם העם שלנו, והם יש להם, הלוח שנה, החקלאי שלהם, עובד לפי ה...
אז זה חוזר לדיון הקודם שלנו, אני חושב, בשאלה באמת, האם החקלאות היא בעולם או באדם? זאת אומרת, אני תופס את החקלאות כדין שבעולם, ולא דין שבאדם, אבל...
איך
אתה רואה...
איך למה אתה מראש
שבעי
עולם
זה אנשים? אם זה כיוונו מרון, זאת אומרת, כחילותיו של מלך, אז באמת, סתם, התמונה שיש לי בראש זה...
כל דבר בעולם
הוא בין שני... כל באי עולם, אתה אומר, באי עולם זה לא דווקא בני אדם. כל העולם. כן, זה נראה יותר, לא יודע, מתפרש לי באופן אינטואיטיבי כמתייחס לבני האדם. צריך לבדוק, יש משמעות הביטוי באי עולם אצל חז"ל. האם באמת באי עולם זה רק בני אדם? כן, אבל השאלה, הפסוק הזה, שוב, ליבם אולי של כל בעלי החיים, גם להם יש לב. נראה שזה מתייחס לבני האדם, באופן פשוט. אבל אני רוצה אז על רקע התמונה הזאת לנסות לצייר תמונה מכל הסיפור הזה, אחרי שאספנו ככה את כל הקווים. מה שבעצם אני רוצה לטעון זה שעל רקע הכניסה לארץ ישראל, אולי על רקע גם החזרה לארץ ישראל בימי עזרא, ועל רקע ודאי גם דברים שכבר מונחים במקראות ביחס לראש השנה, לתקופת תשרי כתקופת תחילת השנה, בעצם נוצר לנו איזה ליכוד בין שני הלוחות. מה שביסודו היה יום תרועה של החודש השביעי, של הלוח הירחי, הופך להיות בעת ובעונה אחת גם ראש השנה של השנה החקלאית. זה בולט שוב בייחוד, בייחוד שנוצר במקורות התנאים המאוחרים יחסית, בין ראש השנה כיום דין לבין שלושת הרגלים. זאת אומרת, יש לנו הצמדה של ראש השנה והכנסה שלו לתוך מעגל ימי הדין. אבל מה קורה? שימו לב, ימי הדין יסודם במה? למה החוויה של הדין? איפה מגיעה החוויה של הרגלים כימי דין?
בתלות.
בתלות, כלומר? בחוויה, בוא נאמר יותר מזה, זה כרוך מאוד במעגליות הזו שדיברנו עליה של השנה השמשית, נכון? השנה השמשית היא שנה שיש בה הרבה איום, יש בה תוהו גדול. השנה הזו כל שנה מתה ונולדת מחדש, יש איזה מעגל כזה של מוות וחיים של השנה, נכון? האסיף הזה שאתה כל כך תלוי בו, והחרדה החרדה המשתקת הזאת מהחורף שעתיד לבוא, שהחורף הזה או שלא יהיה בו גשם ואז כולנו נמות כי לא יהיה לנו מה לאכול, או שירד בו יותר מדי גשם וכולנו נמות כי נטבע בשיטפונות. זאת אומרת, העמידה של האדם ההיסטורי, הקמאי יותר, זאת אומרת, האדם המודרני נמצא במקומות אחרים לגמרי אל מול הלוח הזה, אבל העמידה של האדם בתקופה פרה-מודרנית אל מול העונות היא עמידה שיש בה הרבה חשש, הרבה מתח. מה? כל התמוז כמובן הוא האל שמת ונולד מחדש במסורות, נכון, באפוסים השומריים, ויש לנו את הדברים האלה גם חוזרים. מי שקרא את אליעדי, אליעדי מציג את הפולחנים השונים שמתרחשים בכל המרחב פה כפולחנים של מוות ולידה מחדש סביב ראש השנה, וזה ודאי חלק משמעותי מאוד מהאווירה הזו של ראש השנה. אבל כאן אני רוצה שנשים לב לדבר שהוא נראה לי מאוד מאוד משמעותי. המעגל, אם ככה, השמשי הוא המעגל, כמו שאמרנו, שיש בו מוות ותחייה, יש בו איזשהו סוג של נקודת תוהו כזו שפורצת אותו כל הזמן, נכון? יש איזה ראש השנה בהקשר של הלוח השמשי הוא הזמן של מות השנה הקודמת ולידת השנה החדשה. כשעברנו מהלוח השמשי ללוח הירחי, במובן מסוים התודעה הזו מורדת במעגליות הזאת, כמו שהזכרנו קודם, ומציבה איזה חלופה אחרת, חלופה שבה באמת הברית של העולם, היציבות של העולם, אין בה את המעגליות הזו. שימו לב שברגע שהחדרנו פנימה את התודעה ההיסטורית, התודעה הזו במובן מסוים משמיטה את הקרקע מתחת לתוהו של תודעת המעגל השמשי, כיוון שהיא יוצרת איזה רצף שהוא רצף בטוח, רצף היסטורי, רצף אחיד, שבו אין מוות ולידה כל שנה, אלא יש לנו רציפות של תנועה שיסודה אי שם בעבר וסופה אי שם בעתיד המשיחי, והיא מאבדת את החרדה הזאת, את התוהו הזה, נכון? זה נראה לי אולי אחת המשמעויות של דברי חז"ל שאומרים שהיו עמודי העולם רופפים עד שישה בסיוון, נכון? התיאור הזה של ההוויה עד למתן תורה, עד לתקומה ההיסטורית של עם ישראל, כי הוויה רופפת. ההוויה רופפת במובן הזה שהיא הוויה נטולת תודעה היסטורית, היא הוויה שיש בה כל הזמן איזה תוהו שמחדש אותה, ממית אותה ומחיה אותה כל שנה מחדש. החדירה של מעגל החודשים פנימה, שוב, של המעגל הירחי, משנה את התודעה הזו, במובן מסוים מוציאה אותנו מהמעגל הקמאי התוהי של השנה השמשית לאיזה מעגל, לתנועה היסטורית קווית. עכשיו, כשאנחנו מחזירים אבל חוזרים לארץ ישראל וחוזרים אל התנועה השמשית, זאת אומרת, החקלאות במובן מסוים מתעוררת מחדש בכניסה לארץ ישראל, בחזר לארץ ישראל, וממקמת את ראש השנה לא רק כראשון לחודש השביעי, אלא באמת גם כראש השנה החקלאית, חזר הדין, נכון? חזר הדין של הרגלים, חזר התוהו, חזר הפחד, חזר החשש. פתאום אנחנו שוב נמצאים ברצף המעגלי הזה שצריך כל הזמן לתת דין וחשבון על מעשיו, כדי שיזכה לגשם, כדי שיזכה לצבועה, כדי שיזכה לשפע. אבל הדין הזה הוא כבר לא לגמרי אותו דין, כי לתוך ימי הדין האלה, נכון, מתווסף עוד איזה יום דין שפתאום משנה את כל הפרספקטיבה. יום הדין הזה הוא כבר לא יום דין שבו תביא את הקורבן המסוים כדי לקבל מהאל, נכון, את התמורה בגשם, תביא את הקורבן הזה כדי אלא פתאום יש יום דין שיש בו לב היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. פתאום יום הדין מתברר שהדין הוא לא רק הדין של העולם שמת ומתחדש, אלא בתוך העולם הזה יש בן אדם שעומד שם, נכון? בתוך המעגל הזה של שלושת ימי הדין, של שלושת הרגלים כימי דין, יש עוד יום דין אחד, וזה יום הדין האנושי. ופתאום התמונה הנוצרת, ומה שאני רוצה לטעון זה שהמבנה של ארבעת ימי הדין משקף בעצם את כל התהליך, את הליכוד בין שני הלוחות שעליו דיברנו. ראש השנה, תפיסתו כאחד מהמעגל הזה של ארבעת ימי הדין, זו החדרה של הממד האנושי, של תמונת העולם האנושית לתוך המעגל הטבעי של המוות והחיים, של המוות והלידה. פתאום החזרה הזאת לא, היא לא רק חזרה אטומה שיש בה איזה מעגליות חוזרת של מוות וחיים וממילא אתה נמצא רק באיזה חרדה, אלא יש בה פתאום, יש בה צדק, יש בה מוסר, יש בה לב, יש בה מעשים שצריך לשפוט אותם.
ומכאן שגם האדם מת ומעגל
כאילו משפיע עליך? היא נחילמי, זאת אומרת יש כאן תמורה שהיא לשני הצדדים, גם האדם השנים שלו מצד אחד נולדות, זאת אומרת שני הצדדים משפיעים אחד על השני, אבל אני כרגע מצביע על מה שקורה בתמורה למעגל השנה, זאת אומרת מעגל השנה השמשי שאנחנו מציבים בתוכו את ראש השנה על רקע שוב המטען שראש השנה מביא איתו מהיותו הראשון לחודש השביעי, מהיותו יום שביסודו הוא יום זיכרון תרועה, יום של ציון בתוך מעגל החודשים. אני חושב שאנחנו מחדירים, ועל רקע שוב התמונה של ארבעת ימי הדין, אנחנו משנים גם את התמונה של השנה השמשית, אנחנו מטעינים אותה פתאום באיזו משמעות אחרת. פתאום החזרה לאותו מקום היא כבר לא אותה החזרה שבה היינו קודם. ואם נחתום במה שסיימנו רק כדי לחזור לאותו מקום אז, שהיינו בו קודם, אז אפשר לחזור מסתבר בלי שזה יהיה רגרסיה. זאת אומרת, מכאן אני רק סוגר את המעגל. מסתבר שאפשר לחזור לאותו מקום, ושהחזרה לאותו מקום באמת תהיה חזרה ברחמים. זאת אומרת, מה שאומות העולם קוראים רגרסיה, אנחנו יכולים לקרוא עיבור. העיבור הוא החזרה באמת אל הרחם, החזרה אל הרחמים. נכון? העיבור הוא רגרסיה ברחמים. אתה חוזר לאותו מקום, אבל אתה חוזר באמת בעמדה שיש בה איזה הולדה מחדש, יש בה רחמים, יש בה... והרחמים הם כמובן רחמים בדין, לא רחמים פשוטים, הם רחמים שיש בהם גם את הדין של ההולדה, של הצורך להיוולד מחדש. ואז פתאום גם יש איזה מקום להתבוננות על כל המעשים מחדש. זאת אומרת, מצד שני, החזרה הזו היא זו שמולידה את האפשרות לעצור רגע, את האפשרות להתבונן, את האפשרות לשפוט. אלה הדברים, אז כאמור, שוב, ניסינו לפרוס פה איזו תמונה רחבה, כמעט לא נגענו בתרועה. שוב, שמעגל המשמעויות המקראי שלה, שוב, עשיתם, כדי שעשיתם את העבודה וראיתם, אבל אני חושב שכבר אפשר לראות איך הדברים שאמרנו פה, אני חושב, הם מתכתבים או מעדדים גם את מעגל המשמעויות של התרועה, והם כבר מזמנים אולי את הרקע, שזה מה שרציתי לעשות, לדיון שיהיה לנו עוד מעט, על מה זה התרועה ולאן היא הולכת ומה תפקידה בתוך המכלול הזה של ראש השנה, בתוך שלל המעגלים שלו. שיעור הבא בעזרת השם, רוצה להגיד עליו...
כבר בעזרת השם נעסוק במבט על פרק המשנה, לשאלת...